היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. פרק 33, והפעם אני מארחת כאן את מיכל מזר. מיכל, שחקנית, זמרת, אשת תנועה, יוצרת ויוזמת ומפיקת פלייפול, שזה סדנאות אימפרוביזציה רב-תחומית. משהו כזה שבאים, רוקדים, משחקים, נהנים, צוחקים, באמת כאילו נתפר בשביל התקופה הזאת שלנו. אז תכף נדבר על זה, ובימים אלה את גם מפיקה טרק של ספוקן וורד, בתגובה למצב. אז תספרי גם על זה, אבל באמת, קודם אני רוצה לשאול אותך, מיכל, איך את מצליחה בימים האלה, הימים הכל כך מורכבים, לרתום אנשים, לאפשר להם לצחוק ולרקוד, וראיתי כל מיני וידאוים של סדנאות שלך, ופשוט אנשים שם עפים על עצמם, ומתפרקים ונהנים. אז לפני שתספרי לנו איך הכל התחיל, תספרי רגע על מה זה הסדנאות האלה, ואיך האנשים מגיעים לזה, איך הם מסכימים, איך את גורמת להם להסכים.
טוב, היי. אמרת הרבה דברים. קודם כל, לגבי התקופה, זה מדרג כזה. אי אפשר היה כל הזמן מההתחלה לעשות. אנחנו עוברים איזשהו, כולנו על איזה מדרון. בימים הראשונים אני כמו כולם הייתי באיזה כיפאון, הייתי בחרדה, הייתי במצב, מה שנקרא. אבל אני יכולה להגיד שדי מהר, קודם כל יצאתי מתל אביב, כי אני, היה לי ממש קשה להיות כאן. עם האזעקות, הרגשתי שהגוף שלי, אני בחרדה. גיליתי שאני אדם של תנועה ותנועה מהירה, שמוכן גם להתרחק מהבית, ואיפה שלא נעים לי אני זזה. אז כאילו אחרי 5 ימים פשוט זזתי, הבנתי שזה לא מובן מאליו, הבנתי שאנשים נשארים גם אם לא נוח להם, אני איפה שלא נוח לי, אני זזה. זזתי, וזזתי לאזור של גבעת עדה, פרדס חנה, ושם רגע היה לי שקט, נשמתי, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני מרגישה קצת יותר טוב, אני יכולה להתחיל לפעול. כאילו, קודם כל הייתי צריכה להביא את עצמי לאיזשהו מצב יותר יציב, והתחלתי גם שם פשוט לתת מלא סדנאות, להזמין אנשים לבוא לסטודיו, לפרוק, להשתחרר, לעבד. כל כך הרבה חרדה, כל כך הרבה רגשות, הלם, ממש, זה פשוט היה מצב, אני אף פעם לא לימדתי במצב כזה, זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אני בסיטואציה היסטורית כזאת, ולא פגשתי אנשים במצב הזה, אז בהתחלה ממש היה לי נאום כזה שהכנתי של, כי אני רגילה לבוא וזה, וכאילו אני מאוד ליצנית כזאת, והכל פתוח כזה, ואני ישר כזה מזמינה אנשים להתקלפות, ואמרתי, רגע, רגע, רגע. היה לי נאום כזה של, אני גם באלם, אני גם איתכם, אנחנו ננסה קצת לאפשר לדברים לזוז, לשחרר. ולאט לאט, כל שבוע, הסדנאות קצת השתנו, ובסופו של דבר הם חזרו להיות ממש מה שהן, וקורס שהיה אמור להיפתח נדחה בשבועיים, אבל כשהוא נפתח, אנשים פשוט היו בטירוף, כאילו הרגשתי שהם מבקשים ממני, אל תעשי לנו שום דבר למצב, אל תעשי לנו נכון, זה פשוט קחי אותנו, קחי אותנו חוצה, קחי אותנו אל החופש, קחי אותנו אל ה...
ואת יכולה קצת לספר שהסדנאות האלה הם באמת לאו דווקא לרקדנים, או מה צריך בשביל ליהנות?
כן, זה נקרא פלייפול, זה בעצם מין שפה כזאת שלתוכה הכנסתי את כל הדברים שאני אוהבת, את כל אמנויות הבמה, תנועה, משחק, קול, מוזיקה, נונסנס, תיאטרון פיזי, ליצנות, קצת קונטקט, ממש כזה פיוז'ן של כל הדברים שאני עושה ואוהבת, ומשהו מאוד הוליסטי, והכל מתוך התרגול או לתוך התרגול של ההוויית הילד, שהוא האומן הנצחי בעצם, ילד שיש לו רשות, שלא אכפת לו איך הוא נראה, שהוא לא מנגף את הנזלת, שלא אכפת לו מה אומרים עליו, מה שכולנו היינו לפני, כשהיינו קטנים, כולנו, היינו מעמידים את כל המשפחה לראות איזה מופע משעמם, והיינו תופסים מקום, והיינו שמים כובע, והיינו מציגים ומשחקים כולנו, בטבע שלנו, משחקים, מציגים, מופיעים, יוצרים. אחר כך זה הולך ונדחק ומתכווץ. אומנים מחליטים להחזיק את הדבר הזה ולהגיד, אנחנו לא מבטרים, אנחנו נשארים ככה כל החיים.
כן, אבל לא לכולם יש ברירה, הם כאלה.
כן, אבל זה משהו כזה שלא מוכן, לא מוכן לאבד את הילד, ורוב האנשים כן, אז הסדנאות באות בעצם להזמין את המקום הזה, זה פחות על להיות שחקן, זה יותר על לשחק ולהיות משחקי, ולאפשר לישות הזאת הלא תלויה, על הלא אכפת החיובי הזה, לחזור, וזה מתאים למנהלים, וזה מתאים לאנשי טיפול, ולמנכלים, ולאומנים, ולאנשי הייטק, כן, לכל אדם שרוצה להחזיר ניצוץ, רשות, חופש, משחק, גלילות, יצירתיות.
כמה זמן לוקח להם להיפתח?
זה קורה נורא מהר.
נורא מהר?
כן, כן, יש איזה משהו שהוא מאוד מהיר.
מייצרת... לא מכירים אחד את השני.
כן, לפעמים זה יותר קל אפילו, להיות באיזה מסגרת עם אנשים שאתה לא מכיר, כמו שאתה טס לחול ואתה פתאום אתה יכול להמציא את עצמך מחדש. לפעמים אנחנו בהקשרים של החיים שלנו, אנחנו כבר רגילים להיות בתפקידים, מול המשפחה, מול העבודה, מול ה... זה מאוד מביך פתאום, מה אני אעשה עכשיו, זה, אני במשרד ואני אעשה פתאום, איזה תנועה, חשבו שאני מפגר, או שאני out of זה. לא יודעת, מפגר. אמרו לי שלא צריך להגיד מפגר, זה לא פוליטיקלי קורקט. נכון, אז אני מתקנת. יחשבו שאני לא לעניין, אבל אז אני באה לסדנה, ואני יכול להיות כל דבר.
מה הם אומרים כשהם יוצאים?
וואו, נשים מאוד אסירי תודה, שהצלחתי להחזיר להם הוויה כזאת שהיא... מרגישה מאוד מאוד הכרחית, זה כאילו משהו, כאילו אני נוגעת במשהו שהוא המקור של האושר של האדם, שום דבר אחר לא באמת חשוב, כאילו לא מה אתה מרוויח, לא מה אתה עושה ולא לאן תגיע, יותר חשוב בהוויה של הנאה אמיתית, של חופש, של שחרור, של היכולת להתבטא, כאילו זה מה שאנחנו רוצים, רוצים שנוכל להתבטא ולא ישפטו אותנו, ואנחנו לא נשפוט את עצמנו, ויאהבו אותנו על מי שאנחנו, ולא על איך שאנחנו מציגים את עצמנו. ויש בזה משהו שהוא מאפשר את זה. וזה גם, זה מין גן, קראתי לזה פלייפול, מגרש המשחקים של הילדים הגדולים. זה בעצם לתת גן משחקים לגדולים. שזה משהו שבעיניי צריך, כי מבוגרים צריכים הרבה יותר מילדים. כן? אז אתה עושה פאוזה בכל היומיום שלך, בכל הצרות שלך, בכל האחריויות שלך, וגם אם זה אחריות טובות, גם אם אתה עושה דברים שאתה מאוד אוהב ומאמין, זה פשוט מין בועה כזאת שאין בה צריך, שאין בה אמביציה, שחוזרת
ל...
אין שיפוטיות בכלל, בכלל, בכלל. זה מתקן איזה משהו פנימי שיש בכולנו, שאנחנו כל כך כך קמאים, שלא יהיה חשוב איך אנחנו נראים, ולא יהיה חשוב.
זה אחד פעמי או זה כמה מפגשים?
יש כל מיני פורמטים. יש קורס שזה 3 חודשים, עם קבוצה אחת שעובדים איתה לאורך כל התקופה, וזה מין... תקופה, פרק כזה, שאתה עובר המון תכנים, ופוגש את השריר הזה, שריר הפלייפול מכל מיני כיוונים, עם קבוצה אינטימית, שהולכת ואתה הולך ומרגיש יותר ויותר, ונוח, וקבוצה מעצימה, ודבר חזק, ויש ריטריטים.
שסוף שבוע.
שזה סופה, שאם כן, שעכשיו יחזור, היה קצת הפסקה בעקבות המלחמה, במרץ יהיה ריטריט, זה כל פעם במקום אחר בארץ, באיזה חווה, 3 ימים, ארוחות, לינה, אנשים, זה מין חגיגה כזאת, כיפית.
אני זוכרת שמלצתי על זה לכמה...
כיף בטירוף, באים אנשים מכל הגילאים, מכל הגוונים, מאוד צבעוני, וחוץ מזה יש סדנאות חד פעמיות, ואני מגיעה למשרדים, לצוותים, לארגונים, למשפחות, כל סיטואציה שרוצים להביא איזה מין... להפיע חיים, לאפשר לאנשים התקלפות, להקליל, לשחרר.
מדהים.
כן.
מדהים, ממש נשמע במקום, משהו שחסר, שלא היה.
כן, עכשיו זה גם במיוחד.
עכשיו במיוחד.
ממש, 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 אין...
כן, לא חייבים לפרוק את המתח ב... את יודעת, בכעס או ב... ללכת לדבר. אפשר גם לפרוק מתח בתנועה.
בתנועה, בקול, במשחק, אפשר גם לשחק את הדברים, ואז זה נותן לך פרספקטיבה. אפשר ליצור, אפשר להגיב לזה בהומור, אפשר... כאילו, יש גם... יש את כל העניין הזה שהפוליטיקלי קורקט, שהוא ממש מחרבן לנו את החיים, והוא נורא אויב של היצירתיות. כאילו, להיות... להיות בסדר, להיות נכון גם עכשיו, בגלל שיש אבל נוראי, ומצב לאומי, וכאילו משהו, יש אנשים שאומרים, זה לא בסדר, אני חייב להרגיש רע, אני חייב להיות עם המשפחות, אני חייב להיות עם החטופים, אני חייב, כאילו זה לא הגיוני שאני אלך ואצחק שקורות כאלה אבלות. והדבר הזה, שהוא גם מאוד אנושי, כי אנחנו רוצים להרגיש חלק והזדהות, הוא לא הכרחי. לבריאות. אתה יכול ממש ממש להיות עם העם, עם המשפחות, עם האבל, ובמקביל, או אפילו אתה חייב באיזשהו מקום להזין את עצמך, לתדלק את עצמך. אם אתה תהיה שמח, זה רק יועיל. אתה יכול ללכת ולעזור מאשר... אז זה כאילו לא, כן, יש בזה משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, יכול להיות. מישהו שהוא נמצא כרגע בסיס של האבל שלו, לא יכול לעשות כזה דבר. אבל כל האנשים שהם בפריפריות של המסביב,
דווקא זה מעניין.
אולי גם.
מה שאת אומרת, כי בדיוק אתמול שמעתי את מירב גונן, האימא של רומי, שהיא אמרה, היה עכשיו 24 שעות כזה, אז היא אמרה, שאלו אותה מה היה הרגע הכי, אז היא אמרה ב6:30 בבוקר, סטאזי, איך קוראים לו? סטאזי? הדי-ג'יי? היא אומרת, הוא שם מוזיקה, וכולנו פשוט רקדנו והשתוללנו. היא אומרת, כאילו הייתה שם שמחה וצהלה וריקודים.
כן.
זה מאוד...
יש הרבה מה לפרוק. אני חושבת שלאומנים זה יותר ברור שהם בכל מצב... ניגשים למקום הזה. כאילו, הייתה מישהי שמאוד, כשהקורס התחיל בתל אביב, זה היה ממש באוקטובר, דחיתי את זה בשבועיים. ההתחלה של הקורס הייתה מאוד יוצא דופן. שניים ירדו כי אחת מהם הפכה להיות אמא שכולה. אחד היה במילואים. אחד אמר לי, אני לא יכול, אני לא מסוגל. מישהי התקשרה ואמרה לי, אני לא יודעת, אני בימים רגילים זה היה בשבילי מאתגר, אז עכשיו, עם כל העצב, ואמרתי לה, תראי, אני כל החיים שלי, כשאני עצובה אני רוקדת, כשאני עצובה אני כותבת, כשאני רע לי אני זה, כשטוב לי אני זה, כאילו אני רגילה שגם אפילו יותר, אם אני במצב כלשהו, אז הכלים של הביטוי והיצירה הם תמיד עומדים לשוטי, ואפילו יותר, כאילו, אני יותר ארקוד, אני יותר אלך לסשן, אני יותר בבוקר אכתוב, אני יותר רוצה כל ושחרר, זה כאילו נורא מובן לי. ואמרתי, זאת המתנה שיש לי לתת לכם עכשיו, דווקא עכשיו שאת מבואסת, ושאת זה, ושאת רואה חדשות, וזה, אני יכולה ללמד אותך משהו, שכשבמקומות כאלה, יש איזה כלי שיכול לבוא לרשותך, במיוחד עכשיו. היא הגיעה לקורס, היא עושה אותו, ועוד מעט היא מסיימת, אז אני שמח, כן.
יופי, נשמע מדהים, אני מבינה שהקורס הבא...
מתחיל,
בוק,
כן,
לגמרי.
נפתח קורס באזור של פרדס חנה, שזה מאוד משמח, עד עכשיו זה היה רק בתל אביב, אז עכשיו גם פתחתי עוד סניף, בסטודיו טנה, בקיבוץ אין שמר, אז תהיה גם פעילות שם, ויש ריטריט במרץ, וככה, יופ. נסחוף עוד ועוד אנשים טובים.
טוב, אז בואי נלך עכשיו קצת אחורה. אנחנו כן. מכירות כבר די הרבה זמן, אני מלווה אותך
נכון.
בתקופות שונות, ואני זוכרת שכשבאת בהתחלה, היית שחקנית, והיה לך מופע משלך, ובכלל את בוגרת, יש לך תואר שני בטיפול
בפסיכודרמה,
נכון?
ותואר ראשון בבימוי.
ותואר ראשון בבימוי.
מתיאטרון, סמינר הקיבוצים, כן.
ואני זוכרת שעלה הרעיון של סדנאות, אבל... תראי לאן זה הגיע, זה מאוד מאוד מרשים.
כן.
אני רוצה ככה, שתדברי על המקום הזה שאפשר לעשות שינויים, המקום הזה שאת פתאום מבינה שנכון, אמנם למדתי את זה, אבל אני לא רוצה לעשות דווקא את זה, או אני רוצה להשתמש בכלים וליצור משהו חדש.
כן.
הדבר הזה שבעצם אנחנו חיפשנו סוג של רגל פרנסה,
כן.
ובסוף זה הפך להיות די מרכזי.
זה חתכת רגל, רגל חזקה.
אבל קצת זה מאוד, על כן, המש... זה, על
זה, הדרך. וואו, זה דרך של, זה נשמע כזה רציני, אבל דרך של אומן, דרך של התפתחות היא מסע, זה מסע חיים, והפנים והחוץ כל הזמן נפגשים. זאת אומרת, אני סיימתי את לימודי התואר השני שלי לפני יותר מעשור, ששם דווקא הייתי מורה והייתי מטפלת, ועשיתי תואר שני בפסיכודרמה וכתבתי מאסטר, ובכלל לא שיחקתי ולא שרתי ולא הייתי על הבמה, וזה היה לי לא טוב. ואז עשיתי מין היפון כזה, אמרתי, אני זונחת את כל הדמויות האלה, ואת כל הזהויות האלה, ואני בונה לי אישיות חדשה, שיותר קשורה לילדות שלי, לילדות, לנעורים, לצבא, גם בצבא הייתי בלהקה צבאית ובתיאטרון צה"ל, אני לא רוצה את כל הדברים, אני לא רוצה את הרגל הזאת, היא מעייפת אותי, היא מכבידה עליי, אני רוצה לרוץ, לטפס, לשחק, לדהור על סוסים, ואני רוצה להיות בבמה. וככה זה היה בגיל 30.
האומץ.
זה בא מפירוק מאוד מאוד גדול. זה לא היה מי, זה היה ממש SOS רציני. הנפש שלי ממש צעקה. צעקה. הייתי ממש, הייתי במצב נפשי לא טוב, והבנתי שמשהו לא בסדר. הבנתי שאני בת 30, ואין לי כוחות, ואין לי אנרגיות, ואני לא רוצה לקום מהמיטה, ויש לי מלא תארים, ומשהו לא בסדר. אין חשמל. הוציאו לי את ה... אין חשמל, איפה החשמל? ואז הלכתי וחילצתי, אני תמיד אומרת, זה כמו איזה דימוי, הרגשתי, טוב, היום עם כל ההריסות ועזה והחטופים, זה דימויים שהם יותר מדממים מהכיוון הזה, אבל היה לי ממש דימוי מאוד קשה, שיש איזו ילדה שנמצאת עמוק 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 מתחת להמון הריסות, ואני צריכה לחלץ אותה, אני צריכה ממש חיל חילוץ לחלץ אותה חוצה, וחילצתי אותה, ואז קודם כל השקעתי בזה, אז שרתי ורקעתי והתחלתי, חזרתי למוזיקה, וכתבתי המון שירים, והתחלתי לעשות פרויקטים, והופעתי בקרקס, בזפה, ועשיתי פרויקטים, ועליתי באוויר, הייתי באקו במיצגים, וכל הזמן גם חיפשתי דברים צבעוניים, לא היה לי כוח לאולמות של התיאטרון, ולמילים של התיאטרון, כל מה שהיה שייך לעולם הקודם, רציתי לשנות, אז עשיתי כל מיני מיצגים, ו... והמוזיקה נכנסה, והתנועה נכנסה, הרבה שפות אחרות, זה הכל היה תהליכים נפשיים נורא חזקים, ואז זה היה איזה 5-6-7 שנים, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל פתאום זה חוסר רציבות מאוד גדול. וחוץ מהילדה הזאת, אז גם יש עוד כל מיני, יש אישה בוגרת, יש כל מיני דמויות שם, והתחיל להיות לי לא נוח. כאילו, אוקיי, אולי אני שר ואני רוקדת, אבל אני לא יודעת מה אני עושה מחר, ואני לא יודעת איך אני אתפרנס, ומשהו מאוד לא יציב כזה, וגם כאילו פתאום נורא ראשוני, כאילו אני איזה מין, אני שחקנית מתחילה כזאת, אני הולכת לאודישנים, אני רואה את כל התלמידים שלי, לפני יותר מעשור, לימדתי בסמינר הקיבוצי משחק, אני רואה את כל התלמידים שלי באודישנים, זה היה מאוד מאוד מבלבל, גם מאוד אמיץ, אבל גם מבלבל, ובתוך התהליך הזה של, תמיד הייתי רצינית בעצם, אז הייתה איזו אישה רצינית שאמרה, אוקיי, אבל מה עושים, מה עושים? איך מארגנים את זה? אי אפשר להמשיך ככה. מה? אז עד מתי זה יהיה? וגם אני זוכרת נקודה, השתתפתי במופע שנקרא זאפה סירקס שואו. זה היה מופע קרקס בזאפה, שהייתי עם חבורה של אקרובטים מדהימים, בניתי הזמרת של המופע, והופענו כל שבת בצהריים, היו באים הורים וילדים, ותמיד בסוף היינו כזה עושים משתחוויה, זה היה נורא כיף, הייתי לבושה מגניב, מופרת מגניב, זה באמת היה חוויה מדהימה. ואני זוכרת אחרי חודש וחצי של הצגות, אנחנו משתחווים, ואני אומרת, מה, זהו? כאילו, זה כל העניין? ועכשיו הקהל ילך הביתה, ומה? אנחנו נשב, אנחנו נאכל ואנחנו נלך? כאילו, זה כל העניין, כאילו, אני פשוט, אני עושה את היצירה, ואז אני על הבמה, והקהל מוחא כפיים, וזהו. זה הרגיש לי שחסר לי המפגש עם האנשים, וחסר לי משמעות, אולי פשוט הקשר עם הקהל, כאילו אולי בגלל שאני בן אדם שנורא אוהב אנשים, זה היה מין כזה, רגע, מה עכשיו הם הולכים? לא, בואו נשב רגע, בואו נכיר. ישבתם, ראיתם את כל המופע, עכשיו זה מתחיל. כאילו, הרגשתי שזה רק צורה. כאילו, למרות שהתהליך של היצירה הוא מדהים, אבל הרגע של הביצוע, הוא הרגיש לי לא מספיק.
כי יש בך את המטפלת.
יש בי את ה... כן, את המטפלת, היוצרת, המלווה, גם, כן.
קשר עם אנשים.
כן. ואז בעצם התחלתי להחזיר אותה, את הדמות ההיא, אבל בלוק חדש לגמרי, ובעצם כל הסיפור האישי שלי, של הילדה הזאת, שחילצתי, הפך להיות בעצם המנוע, הבעירה, המסר של הפלייפול, וזה גם יושב על, על המאסטר שכתבתי, שבעצם שם התחיל כל ה... כל התהליך. בעצם כתבתי מאסטר שהוא כבר בישר את כל העבודה שלי של היום, אבל השורה האחרונה במאסטר הייתה, עכשיו לשם שינוי אני הולכת לחיות את זה. אני הולכת, קראו לזה לדעת, לא לדעת, אני הולכת לא לדעת מה אני הולכת לעשות. וככה 10 שנים אפשרתי לעצמי לא לדעת וללכת לאיבוד וכל הדבר הזה, ובסוף...
אבל בדרך היה גם המופע.
עדיין יש, היו שני מופעים.
היה מופע בתיאטרון נטו.
לא, היה לפני זה. היה לפני זה מופע בחורה שקראו לו עכשיו זה נעים, ששם ניגנתי ושרתי, וזה היה ממש יציאה מהארון, נגיד רגע, חבר'ה אני זמרת, אני כותבת שירים, זה הופיע לראשונה בצוותא, ואחר כך זה היה באוזן בר, והסתובבתי עם זה, ואחרי המון שנים... זה היה ב-2012, ב-2019 יצרתי מופע חדש, וזה באמת היה גם בתהליך שלי איתך. השפה שלי התחילה להשתנות, התחלתי לכתוב ספוקן, קטעים יותר תיאטרליים קצת, ואז עליתי עם המופע Talking to Me, מדברת לעצמי, בתיאטרון נטו. ורצתי איתו עד לא מזמן, הוא עדיין קיים, אני עדיין חושבת מה לעשות איתו. הוא מרגיש לי קצת מוזר להופיע איתו עכשיו, בימים אלה. ולכן אני כותבת משהו חדש, ואני בודקת מה...
ואז נולד הרעיון של הסדנאות.
מתי?
כלומר, בתוך כדי ה...
בתוך החיפוש ותחושת חוסר היציבות, זה היה להחזיר את הדברים, ואני חושבת שאת מאוד עזרת לי, כאילו, זה משהו נורא מוזר שקרה לי, אני לא יודעת להסביר אותו מבחינה, כאילו אני כן מבינה אותו מבחינה נפשית, אבל זה כאילו העלמתי חלקים באישיות שלי, בצורה מאוד טוטלית ומאוד תמימה. כאילו הייתי צריכה לשכוח, ממש לשכוח חלקים בתוכי, והם כל הזמן חזרו דרך לאט לאט, כמו זה תהליך היזכרות, אז גם להגיע אלייך זה היה פתאום, את אמרת לי, מיכל, את לא שחקנית רגילה, את יכולה לעשות ככה, עם כל מה שעשית, עם כל הניסיון שלך, עם כל זה, ואני כאילו שכחתי את זה. כאילו היה בי משהו תמים ש... אני כל הזמן כאילו הולכת קדימה ואחורה בגיל, מפרקת כמו איזה לגו, מפרקת מרכיבה, כאילו שכחתי שבגיל 29, 28, לימדתי בסמינר הקיבוצים, הייתי כזאת, כאילו מחקתי חלקים, וכל הזמן הם... הם מורכבים, אני חושבת שעכשיו הם איכשהו, איכשהו הפאזל ביחד, אבל זה תהליך מאוד ייחודי של החזרה ופירוק והרכבה, ולא הבנתי גם כשהסדנאות התחילו, לא ידעתי שזה יגיע למקום הזה, לא ידעתי שיקראו לזה פלייפול, ולא ידעתי שזה יהפוך להיות משהו כזה, ועכשיו לפני איזו תקופה, ואני ממציאה מיליון תרגילים ומיליון סשנים, ו... לקחתי איזה יום אחד את המאסטר, אמרתי, וואי, מעניין. הלכתי למאסטר ואמרתי, יואו, אני ממציאה דברים שעשיתי אז, כאילו, לא היה לי מושג, זה בעצם כבר, זה כן נבואה שהגשים את עצמה, אבל כאילו בחוויה שלי שכחתי את זה, זה משהו כזה.
כן. אבל תגידי, מיכל, לא לפעמים, אצל אומנים שאני פוגשת, שהם מקדישים, נגיד, יותר זמן לרגל הפרנסה, יש להם קצת רגשות החמצה
כן.
לגבי החלק היצירתי.
יש לי את זה. אני מאוד לא רגועה. אני...
למרות שיש המון המון יצירתיות במה שאת עושה.
קודם כל יש מלא יצירתיות וצריך לזכור את זה, ואני אפה בסדנאות, ואני גם מופיעה בסדנאות. אני לא מפסיקה להדגים, אני לא מפסיקה ליצור, אני שרה, אני רוקדת, וגם אני בונה קהל. אז היה הזמן שכל הזמן הייתי מסוכסכת, ולאט לאט התחלתי להבין את הערך של זה, ובעזרת כל מיני מלווים ומטפל וזה, שיש לי איזה מטפל שאמר לי, אין פיצול, זה לא מיכל הזאת ומיכל, זה הכל דברים שאת עושה, זה הכל דברים שאת אוהבת, זה הכל חלק ממך. אז התחלתי להבין את הערך של זה, וגם שיש לי קהל, יש לי קהילה, זה מטורף. אבל כן מאוד מתגעגעת לחלק של היוצרת והמופיעה, שזה משהו אחר, זה לא כמו ללמד. ונאבקת עם זה, מה לעשות, איך לעשות. היו זמנים שהכל היה נורא בבנייה, אז לקח את כל האנרגיה, ועכשיו זה כבר לא. אז עכשיו אני מחזירה. כאילו, כן, עכשיו אני כותבת, מפיקה טרק חדש, הולכת לעשות קליפ, חושבת מה לעשות הלאה, יותר בהקשר של המצב, אם לא הופיע, אז איך לא הופיע. ויש לי יותר כסף עכשיו, אז זה גם חוויה טובה.
בטח.
כי אני לא, כי אני אומרת, אוקיי, את כבר, יש לך כסף, אז את יכולה לעשות קליפ, אומנם זה יקר, ועדיין אני מגישה כל מיני הגשות, אבל, כן, אבל אני לא יכולה להגיד לך שאני רגועה, עד שאני לא אעשה את כל מה שאני רוצה, אני לא.
ברור לגמרי, אבל את יודעת, יש משהו.
יש מאבק.
אני, בתפיסה שלי, זה מקיים את זה, כלומר, אנחנו בחלק של היצירה, התחומים האלה זה לא משהו שאת יודעת, יש לך 20 הופעות בחודש וזה מכניס לך את כל הכסף שאת צריכה. לא. אבל עדיין לא רוצים לוותר על זה.
כן.
אז כשאת מצליחה להביא את עצמך לידי ביטוי בסדנאות שבהן את מאוד יצירתית ואת גם נהנית וגם מרוויחה כסף, זה משאיר לך את הזמן לפתח או לטפח את החלק היצירתי.
כן.
וזה כל הרעיון. אז ואת תקופה. בשבילי דוגמה.
כן.
של מישהי שממש ממש הצליחה להגשים את זה. הצליחה ליישם את זה בצורה כן. כל כך יפה.
נכון, אני מופתעת בעצמי, אני לא, אני חושבת שזה באמת מדהים, אני יצרתי לעצמי, זה גם עסק שלי, אני יצרתי לעצמי עסק, ממש מפעל, שהוא שלי, והוא הולך ומתפתח, ואני יכולה כל הזמן לאתגר את עצמי שם, ויצרתי לעצמי פרנסה, מהדבר שאני הכי אוהבת לעשות, שהוא מחובר למה שאני עושה.
בדיוק.
הוא מביא אליי המון אנשים, מלא שיתופי פעולה, הוא מאוד מעצים. ואני מרגישה שכן, זה מקום יותר טוב ליצור ממנו. למרות שיש גם ערך, כשאתה רעב, ושאתה בזה, יצירה נובעת מכל מיני מקומות, כן?
כן
היו תקופות כאוטיות בחיים שלי שיצרתי יותר, אבל אני מאוד סקרנית לגבי הזמן הקרוב. אני מרגישה שעכשיו, כשיש איזה רגל אחת שפתאום מאוד איתנה, ויצרה לי איזה מין state of mind אחר, איזה יציבות כזאת, איזה מקום כזה בעולם מהכיוון הזה, איך אני את זה רותמת לתשוקה הנוספת שלי, של היצירה והבמה, וכן, אבל אני גם מאוד יצירתית בתוך הסדנאות, זה נכון.
אני בטוחה.
אני חושבת שזה עוזר לי לדבר עם אנשים, כי אנשים לפעמים עושים, נותנים מראה שאני לא רואה. כאילו, כשאנחנו בתוכנו, במיוחד אומנים, יש לנו כל מיני, חוצים ככה וככה, ולא נראה לי שאנחנו מספיק, ואני צריך לעשות את זה וזה, והשוואות, ואנחנו בתוך כל הסחרור הזה של עצמנו, ואז אני זוכרת שישבתי עם איזה חבר נורא טוב, שהוא גם הוא אמן מדהים, אמן וידאו, הוא תלמיד שלי, ואני אומרת לו, אני רוצה ליצור, אני מרגישה שאני לא אמנית, אני כל הזמן מלמדת, נהייתי מנחה. הוא אומר לי, מה? בעיניי את יוצרת בכל מה שאת עושה, פלייפול זה יצירה שלך, כאילו.
או,
כן.
כן. זה מחזיר אותי לחיים, זה לא מה שקורה, אלא איך אנחנו תופסים את מה שקורה.
נכון.
ופה באמת אני... את יודעת, יש אומנים כמוך שיש להם הרבה כישורים. הם גם לדעת נכון. לשחק, גם לנגן, גם לרקוד, גם לכתוב מוזיקה. את יודעת, זה המון המון כישרונות.
נכון.
ולפעמים מגיעים לזה מצב של בלבול כזה, ופחות לא יודעים איפה להתחיל, ולא נכון. רוצים לוותר על כלום.
נכון.
ומה שאת עשית בעצם, זה כאילו כל מה שלמדת עד עכשיו הכין אותך למקום הזה של... להיות יזמת של סדנאות שהן גם גורמות לאנשים, את יודעת, לשמחה.
נכון.
אני באמת רוצה שתדברי קצת על המנוע שלך, על הלמה הזה שלך, מה זה נותן לך, מה את מרגישה כשאנשים כל כך נהנים?
קודם כל זה קשור, זה כן קשור בסיפור האישי שלי, זאת אומרת, תמיד אומרים גם על מטפל, זה נקרא מטפל הפצוע, כאילו שכל אחת מטפל מאיזשהו פצע שלו. למרות שהסדנאות זה לא טיפול, חשוב להגיד את זה, זה לא טיפול, זה לא ביומרה של טיפול, זה לא סטינג של טיפול, אבל זה מרפא כמובן, לי יש את התהליך של השחרור העצמי שלי, שהוא מאוד מאוד חזק, כי על אף שהייתי ילדה כזאת, ונערה כזאת, ואחר כך גם אישה כזאת, שהייתה מאוד מאוד בפרונט, היו חלקים בתוכי, שהרגשתי שיש להם רשות, וחלקים אחרים שלא. וזה היה תהליך בשבילי מאוד דרמטי וחזק, להתיר ולאפשר לעצמי להמון חלקים שלא קיבלו מקום לצאת החוצה. אני הייתי מאוד מרצה, מאוד קולטת מה אנשים צריכים. נכנסת לדמויות, אני שחקנית, אז נכנסת למורה, נכנסת למורה הכי מעולה, כן? מסיימת הסמינר, אני המורה הכי מעולה, אז לקחו אותי ללמד שם, ופתאום אני זה, אני יכולה לטפל, אני הולכת, אני מטפלת הכי טובה. אני בימאית בכלל, אני בימאית. אני יודעת לשחק תפקידים, גם בחיים, וכל תפקיד אני עושה אותו הכי טוב, אבל השאלה, מה בא לי לעשות? והבא לי הזה, זה הדבר שהכי היה חסר לי, וזה גם מה שאני נותנת לאנשים, כאילו זה, זה בא מאיזה מקום שהוא כל הזמן רוצה לשחרר את עצמו.
שאת יודעת שהיו מקומות שהיו מוסתרים.
המון מקומות שהיו
כאילו
מוסתרים.
ואת כאילו מאפשרת לאנשים להוציא החוצה את הדברים האלה.
כן, וגם אני גדלתי בבית שהם מאוד, מאוד תומכים, מאוד תמכו בי באמנות שלי, מאוד תמכו בי שתהיה לי השכלה, זה הורים שהם באמת משקיעים בנו מאוד, אבל זה בית יציב, מאורגן, לא פרוע, אף אחד שם לא פרוע. ולא יכולתי, לא הייתי פרועה, ואני פרועה. ולקח לי איזה 30 שנה להגיע למקום הזה. אז עכשיו כאילו כולם רואים אותי, חושבים שאני כזאת, וואי, מטורללת, מרשה לעצמי הכל, אני כאילו הפכתי להיות איזה סמל כזה לחופש, אבל אני הייתי ילדה מאוד מצטיינת, מאוד טובה, מאוד חכמה, עושה הכל כמו שצריך, ורק בגיל 30 עצרתי את המרוץ, או שהמרוץ עצר אותי. אז המנוע זה זאת, זה הילדה הזאת שהלכה לאיבוד והחזרתי אותה בחזרה, ועכשיו אני עוזרת לכולם להביא את הילד הזה. וגם בכללי, זה לא משהו שהיה מוסתר, זה משהו שהיה תמיד בתוכי. יש לי פשוט תפיסת עולם מאוד 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 יצירתית. כאילו, אמנות בשבילי היא הבית שלי. אני מרגישה שאני יכולה להיות כל דבר. זאת אומרת, המציאות יותר קשה לי מהאומנות.
כן.
באומנות יש חופש מוחלט, וזה משהו שאני מרגישה שאני נותנת לאנשים במתנה. כן. כאילו, ברור לי שאני יכולה בכל רגע לשיר, או לאלתר, או יש שם איזה חופש שיש לי שהוא, זה משהו שקיבלתי פשוט, והוא נורא, זה כמו, לא יודעת, אני שוחה במים, אני כמו איזה דג כזה.
כן. זה נוח לך שם.
כן, זה אושר אילאי.
את יודעת, בא לי לשאול אותך שאלה שאולי קצת אישית, אז אם לא בא לך, אז תגידי לא.
אוקיי.
אחד הדברים שאני נתקלת בהם בעבודה עם אומנים, זה שבאיזשהו מקום שמים את האומנות במקום ראשון. לפני החיים האישיים, לפני, את יודעת, להקים משפחה, להיות אימא. יש לי תלמידים, נגיד, ברימון, שאומרים לי, אם תהיה לי חברה, לא יהיה לי זמן למוזיקה. כאילו, הכל במקום הראשון. איך את מרגישה עם זה?
יש שם אתגר מסוים, אבל זה לא מהמקום של האומנות במקום הראשון. זה פשוט, אני יכולה להגיד עליי, אבל אני יודעת עוד אמנים, אנחנו אנשים מאוד רגושים, נגיד אני זקוקה להמון המון ספייס. והספייס הזה, כי אני פשוט צריכה אותו, אני צריכה לכתוב, אני צריכה לנשום, אני צריכה להבין מה שלומי. אני איזה בן אדם צריך לעצור כל יום ולפנות זמן להבין מה שלמה. עכשיו, אם אני לא אעצור ולא אבין מה שלומי, אז אני לא אכתוב שיר, אז אני לא, אם אני לא יהיה באיזשהו קשר, אם אני לא אפנה מלא מרחב לאיזה תקשורת כזאת עם עצמי, אז לא תהיה לי טוב.
אבל כל אחד הולך לעבודה לשמונה שעות. תעשי בשמונה שעות שלך מה שאת רוצה.
אבל העבודה שלנו היא לא אותו דבר. העבודה היא... עבודה קשורה בהמון המון, תלוי, שוב, תלוי איזה אמן אתה. אם אתה הולך לחזרה ואתה עובד בתיאטרון, ואתה שחקן שעובד באיזה קאסט, אז רוב העבודה היא קורית בחזרות, ויש שעות מסוימות, כמובן שלומדים טקסט וזה. אם אתה אמן כמוני, שבעצם הוא מלקט מתוך החיים שלו, הוא כל הזמן באיזה תנועה פנימית, חיצונית, בין הפנים לבחוץ, ומתוך זה הוא יוצר מופע, קטע, רעיון, יוזמה, אז השעות הפעילות לא ברורות. זה גם יכול להיות באחת בלילה. פתאום אתה שוכב במיטה ומשהו עולה וזה. אז כמובן שזה מאתגר עם חיים, לא רק חיי משפחה, חיי חברה. זה כאילו עם עליות בסדר הקבוע. כאילו.
אבל זה אומר שאת נותנת לזה מקום ראשון. כי את חייבת.
כן, כן, אבל זה קשור באיזושהי שפיות שלי, זה לא קשור ל...
לא, את יודעת, זה...
אבל אני גם נותנת המון מקום לחברים, והמון מקום... כן, זה משהו... גם בזה עוברים שינויים, זאת אומרת, יש שנים שזה יותר חשוב, שרק מופע, רק זה, רק זה, רק זה, זה כאילו, אם אני לא עושה את זה, אז אני לא קיימת... וזמנים שלא. עכשיו אני מרגישה יותר מאוזנת, ומאוד גם מתבשלת לרעיון שיהיה לי אולי ילד, וזה לוקח זמן. זה לוקח זמן.
כן, מבינה, אבל שיש...
אבל אני לא מייחסת את זה...
יש בחורות שדבר ראשון הוא רוצות להתחתן ולעשות ילד.
בסדר, אבל זה לא קשור לאומניות או לאומניות.
לא, אצל אומנים, הדחף הזה ליצור, הוא כאילו הדחף הכי חזק.
נכון.
וזה מורכב, בייחוד נכון, אישה.
נכון, ש... זה מפחיד.
אומניות שמקשיבות לך עכשיו, מקבלות מזה השראה, כי זה לא פשוט.
אבל את יודעת, זה גם חלק, הדרך קשורה גם ללאפשר את הדברים האלה. ולא רק, לא רק ההפך, זה לא שבגלל שכל השנים האלה הייתי עסוקה באומנות, אז לא הייתי, הייתה לי משפחה. להפך, בגלל שלא הייתי יציבה, ולא היו מבנים ברורים, הייתי צריכה את כל הזמן הזה כדי לייצר את זה, כדי שעכשיו, רק עכשיו אני יכולה לדמיין מצב שבו, אוקיי, יש לי עסק, יש לי סדנאות, באמצע תהיה הפסקה, יהיה לי חופשת לידה, ואז אני אחזור. לפני זה הכל היה כל כך כאוטי, לא יכולתי לדמיין את זה. אז אולי זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, אולי אומנים גם, החיים שלהם קצת יותר קשים, ויותר מורכבים.
מורכבים.
ויש לי אנשים שהם עובדים בהייטק, הם שימו בזה, זה, יש להם, הצורה של החיים מתארגנת יותר בקלות, ואז אתה יכול ככה לנהל, יש לך חיי חברה, יש לך חיי זה, יש לך זה. אצלי זה חתיכת מסע שלא היה פשוט לארגן אותו.
כן,
ו...
ומה שכל כך יפה אצלך, זה שאת הולכת עם זה בלי אותם די תסכולים. כאילו, את לא...
לא, אל תגזימי, מה זה
לא,
בלי תסכולים?
לא, את לא מסתכלת על...
יש לי כל הזמן
את
תסכולים.
את לא מסתכלת על הפסד, על זה שהפסדת משהו, או את מבינה שזאת הדרך שלך. יש בך איזה קבלה.
מבחינת משפחה וכזה?
בכלל, כן. יש בך איזה קבלה של התהליך שלך, של הדרך שלך.
זה בא והולך. עכשיו יותר נחמד לי, כי יותר נעים לי, כי אני רואה פירות. היו גם רגעים אחרים בתהליך שלו. זה... יש גם וגם. אבל בהקשר של משפחה, אין לי ספק בכלל. אני לא הייתי במצב. זה לא איזה משהו שהוא בכלל מרגישה שלמה, כי זה איפה שהייתי. לפני 5 שנים לא רציתי, לא... Mm-hmm. לא היה, הייתה לי... היה בתוכי כאוס. זה לא משהו שיכולתי כן. לתוכו לחשוב על...
כן. ואיך
שאת
יודעת, אני המון פעם אומרת ש... כן, ש... ש... מה שאני עושה זה ללמד גם לנהל את עצמנו, כי...
כן, זה האתגר הכי גדול.
יש להם את הבלבול הזה.
אבל גם אני רוצה רגע להגיד משהו על הקטע של המשפחה, ילדים, חברה. כי ממה שאני רואה סביבי, אנשים לא כל כך מאושרים. ודווקא הם מקנאים בנו. כאילו... אנשים נמצאים בסיטואציות שהם לוקחים על עצמם גידול ילדים, וזה מרוקן אותם. הרבה אנשים, או שהם, מה שנקרא, למה הפלייפול כל כך עובד? כי באים אנשים שהם, מה שנקרא, בתכתיבי החברה, ובאים אליי ואומרים, תושי אותנו, כן? את עם כל האש שלך, תושי, תושי, תושי. אז בכל צד של הזה יש זה, ואני יכולה לראות את היתרונות, שאני חיה יותר קרוב, מה שנקרא, לדופק של עצמי.
בדיוק, את יותר מחוברת למה את באמת צריכה.
וזה נורא מעורר, כן, קינה וזה, ואוקיי, אז זה... אז אין לי ילדים, אבל מה עדיף? שיהיה לי ילדים שאני אהיה רחוקה מעצמי, או שאני אהיה קרובה לעצמי? אז נגמרו לי המים. יש עוד איזה שלוק. אבל מה בעצם השאלה? מה הייתה השאלה, שולי?
לא, לא הייתה כאן שאלה. היה באמת העניין הזה של... זה מאוד יפה לראות איך עשית את זה. את יודעת, כי יש... אני פוגשת כל מיני, את יודעת, אנשים בכל מיני שלבים. אז יש את מי שתגיד, עד שאני לא אצליח כשחקנית, אני לא עושה ילד. ויש מי שתגיד, אני שחקנית, אבל אני חייבת זוגיות וילד.
כן, נכון.
ויש כל, יש מהכל.
אני חושבת שגם יש הרבה דברים לא מודעים, זה דברים שאני חוקרת עכשיו, וזה טיפול שאני עושה, לראות אם יש מחסומים פנימיים, למשל, אם יש מחסום לזוגיות ולמשפחה, כי משהו בתוכי לא חושב שאני יכולה לשלב את השניים. יש גם מקומות כאלה, זה דברים שאני חוקרת, כי אני מאוד רוצה. אז אני מבשלה לגעת בזה. אבל היה לי משהו שרציתי להגיד על זה, שכחתי...
אני חושב שדווקא עכשיו, כשהרגל של הפרנסה היא יותר יציבה, אז זה מפנה זמן.
רציתי להגיד. אני עדיין מרגישה, למשל, שעל אף הגיל שלי, שכבר זה מה שנקרא מתקתק, שאני צריכה לפחות עוד... אני אומרת... יש לי עכשיו שנה, אני חייבת להגשים את הנושא של המוזיקה והתיאטרון, הדברים שאני רוצה לעשות, לפני שאני יולדת. ואני חייבת, כי אני כי אני לא אוכל להתמסר, כי אני צריכה לפנות מקום, ולהרגיש שאני יכולה להתמסר לילד, אז אני צריכה קודם כל ללדת את ה... זה גם סוג של לידה, ללדת את היצירה, לדעת שעשיתי, שניסיתי, שיצרתי, שהתחלתי מהלך, ואז... זה לחלוטין משהו שאני אומרת כרגע.
לא, אבל השאלה, אם אחרי שתסיימי את זה, לא יבוא לך כזה, אוקיי, עכשיו אני צריכה עוד משהו.
אנחנו לא יודעים. אבל לא, כרגע יש איזשהו מקום שבאמת הסדנאות הגיעו לאיזשהו פיק של הצלחה, והרגל השנייה אומרת, נו, 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 ויש גם הבשלה לכיוון של משפחה, ואני מרגישה שאני צריכה לתת רגע לדרוך על הרגל השנייה בצורה משמעותית, כי זה בלב שלי, זה בתשוקה שלי.
להוציא שיר,
או להוציא אלבום, או מופע, יש כל מיני דברים שאני מבשלת כרגע, שמאוד זקוקים למקום שלהם, ולדעתי הם גם מאוד קשורים בנושאים האחרים. לדעתי זה ביחד הולך.
כן. טוב, אז בואי נשאל רגע לסיום, אם ככה את יכולה לתת איזה שני טיפים פרקטיים.
מה עם הטרק החדש? אנחנו לא מדברות על זה?
בטח, ספרי רגע על הטרק החדש.
כן.
בטח.
שאלת אותי על התקופה הזאת, איך הייתי בתקופה הזאת, איך עזרתי לאנשים, אז קודם כל אני כותבת כל יום, כל החיים שלי. אז בשבועות הראשונים, שבאמת זה היה איזה מין מצב כיפה, און לא נורמלי, המוח מתקתק 24 שעות, וכל אחד מגיב אחרת, אלה מתנדבים, אלה עושים ככה, אלה נוסעים לחקלאות, כל הזמן מין איזה אשמה כזאת, ובלבול, ופחד, מה לעשות, איך מתמודדים? אז באמת היה לי איזה מין מחשבות כאלה תורדניות בתוך הראש, והתחלתי לכתוב אותן, וכתבתי קטע שנקרא מאוד יעזור לך, על כל המחשבות שאומרות מה כדאי לי לעשות, מאוד יעזור לך להתנדב, מאוד יעזור לך לשיר, זה פותח את הלב, מאוד יעזור לך לצאת לטבע, לעשות את זה, תעשי ככה, תעשי ככה, זה, תלמדי, תעשיתי, תבלי, תנגני, תשיר, תעשי ככה, תעשי ככה, כתבתי את הדבר הזה, ואז בעצם יצרתי אותו על טרק, וזה הולך להיות מין קטע ספוגן כזה, שמקצין את כל הסחרחרה הזאת, של בעיקר של השבועות הראשונים, ואני עבדתי על זה עם מפיק מדהים שנקרא תמיר גורדין, שבעצם יצר לזה את כל הביט, ועכשיו אני עובדת ליצור קליפ שמאוד מדגים את כל מה שנקרא המופע הפנימי הזה של כל אחד והמחשבות שבראש, וזה בעיקר הדבר שמסעיר את ימיי ב... כן, זאת אומרת לתת גם את הצד שלי של של היוצרת, של איך שהיא מרגישה, איך שהיא חובה, ו...
זה כזה משהו שיצא...
זה משהו שהולך לצאת, ב... כן, זה הולך לצאת בקרוב, זה גם יהיה ברשתות, זה גם יהיה בכל ה... כן. כן, יש את המופע שעשיתי אותו קודם, וכרגע אני לא, מרגישה מוזר להעלות אותו, כי הוא כאילו שייך לכל מיני... הוא לא חי, יש בי משהו שמרגיש שצריך לכתוב מעכשיו. כאילו, מה הקול שלי מרגיש עכשיו? מה הקול שלי אומר עכשיו? אז זה הדבר הראשון שהקול שלי אמר, ועכשיו אני חושבת לכתוב עוד דברים, כאילו, אז זה מין תקופה כזאת, שנפגשתי עם עוד איזה אומנית, שאמרה לי, תשמי, היה לי אלבום מוכן שלם, שמתי אותו בצד, כתבתי אלבום מלחמה עכשיו, כן. ועם זה אני יוצאת. אז עכשיו זה הולך לצאת, ואני ככה חושבת, מה הלאה, והדברים האלה שאני יוצאת, הם כיפים לי מאוד, כי הם משלבים גם את כל, את כל הצדדים שלי, יש שם את הכתיבה, יש שם את המשחק, יש שם שירה, יש שם דיבור, הכל קורה על מוזיקה, זה גם מוזיקה, זה גם תיאטרון, וזה גם מאוד מתחבר לרוח של הסדנאות, כי יש בזה משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, ושאומר, מה שעכשיו קורה, יש לנו אפשרות לתקשר אותו החוצה.
כן, שזה למעשה מאוד יכול לעזור לאנשים להבין מה הם מרגישים.
כן.
כי זה באמת כל הזמן, לאן, מה, איפה, להתנדב,
כן,
איפה,
בדיוק.
מה לעשות.
אז זה מאוד מה? יעזור לך, אבל זה גם מה יעזור לך, כאילו זה כל הזמן השאלה שנשאלת בשרק, זה מה יעזור, מה יעזור, מה יעזור לך, מה יעזור לך. ובהתחלה כשכתבתי את זה, עשיתי ארוחה עם חברים, וזה חבר ישב עם גיטרה, והתחלנו לשיר את השיר, ואז זה הפך להיות מין שיר תרפויטי כזה, שכל אחד הפניתי את זה, ומה עוזר לך, וכל אחד ילטר ושר, מה עוזר לו בתקופה הזאת, כי זה באמת היה חתיכת התמודדות. כן, אז השאלה היא מה עוזר, מה יעזור לנו כל אחד בעולמו. אז אני מאמינה שזה גם יעזור לאנשים להביט בהומור על ה...
בהומור קצת קשה, אבל כן.
להומור על עצמם, בהומור על מה שקורה להם, בהומור על החרדה. זה שיר שנכתב מתוך חרדה, מתוך אשמה, מתוך...
כן.
אבל הוא מסתכל על זה בהומור. אז אני מאמינה שזה...
טוב.
כן.
יופי.
אז מה לסיום?
אז זה שני טיפים קצרים, שבאמת בנושא הזה של החיבור הפנימי,
טיפים ל... לאומנים? לאומנים
אחרים, שמתחבטים, מתלבטים.
לקבל עזרה, תמיד. ממש, כמה שיותר עזרה ללכת למלווים, ליועצים, למסגרות, כאילו לא להיות לבד. בטח אם אתה לא חלק מאיזה קבוצה או משהו, ממש, זה ממש הכרחי. כל פעם שאני לא עושה את זה, אני מאחור, או החוויה שלי אחרת, לעומת כשאני עושה את זה, זה שמיים וארץ. ומה הטיפ השני? להסכים להשתנות. להשתנות, להתפתח כל הזמן.
לי בא להגיד לאנשים פשוט לבוא לסדנה שלך ולהשתחרר שם.
לבוא, נכון.
וזה יכול לעלות, להציף למעלה את הדיוק, את מה אני באמת רוצה.
נכון, כן.
כבר המלצתי לכמה ש...
כן, זה חזק מאוד.
כי זה מאוד חזק.
נכון.
המקום הזה שבאמת...
זה חזק מאוד לאומנים גם.
ולתת לדבר לצוף.
תמיד יש...
שמה אני באמת רוצה. אני חושבת שזה משהו שגם המצב שאנחנו נמצאים בו מאוד הבהיר לנו שהכל כל כך זמני. ויכול
נכון.
ויכול לקרות בכל רגע.
נכון. כדאי...
יכול להשתנות בכל רגע.
כדאי לעשות מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו רוצים.
כדאי לעשות מה שאנחנו אוהבים.
כן. מוזמנים אליי. גם לאישי וגם לזה, כדי
לחדד יצירתיות. מיכל מזר, אתר, יש אתר, איך קוראים לו?
יש אתר, מיכלמזר.com, יש דף בפייסבוק שאפשר להיכנס, יש באינסטגרם, כל הזה. מיכל מזר באנגלית.
יופי.
כן.
טוב, תודה. מיכל, תודה רבה.
תודה שלי.
זה היה ממש מרתק בעיניי. מקווה שגם אחרים יחשבו כך. אז תודה לך.
תודה שלי.
ביי.